ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו סיוון כהן.
חמש מאות ועשרה ימים חלפו, ואתם יודעים, יש איזו תחושה כזאת של בוקס בבטן, שלא נגמר מאותה שבת 7 באוקטובר. 4 גופות החטופים שחזרו הלילה מידי חמאס לישראל וזוהו כבר על ידי המכון לרפואה משפטית באבו קביר, הן של צחי עידן, איציק אלגרט, יועד יעלומי ושלמה מנצור. כל אחד מהם סיפור, כל אחד מהם עולם ומלואו. איתנו נמצא יגאל עידן, הוא הדוד של צחי, וקודם כל שלום יגאל.
שלום רב.
אני לא אשכח, אתה יודע, אותה שבת בשבעה באוקטובר, עולים בלייב לפייסבוק, יש כל כך הרבה דברים מוטרפים מאותו יום, אבל הלייב הזה שאני מדברת עליו, ואתה בטח מכיר אותו, הוא בהחלט אחד מהם, לייב בו רואים משפחה מתחננת על חייה, ולצחי ואשתו והילדים אחרי שרצחו את מעיין. זה נוראי, זה נוראי, והייתה תקווה במשך הימים האלה. והנה הבוקר יוצאת ההודעה שבמכון לרפואה משפטית מזהים את הגופה של צחי. מה עובר עליכם היום הזה?
יודעת, מה שנקרא, התקווה נגוזה. היו לנו תקוות שהאיש המדהים הזה, זה שהוביל משפחה בשנים האחרונות, יחזור אלינו, והוא יכול היה לחזור אלינו. והוא לא חזר.
כשאתה אומר הוא יכול היה, מה אתם יודעים על...
תראי, ביום ה-52 הוא היה חי. ועם יצר הנקם של ממשלת ישראל, הייתה פחותה מהיצר החיות שלה, להביא אנשים חיים לארץ, וצחי היה חי היום. כי אנחנו יודעים שביום ה-52 הייתה איתו חטופה יומיים, והוא הודיעו לו שהוא חוזר, והנה מתפקששה עסקה, ואני באופן אישי, אני מדבר כזה רק בשמי, כי אני רק הדוד שלו, אני אח של אבא שלי. אני אומר שהכעס והזעם שלי הם אינסופיים על הפיקשוש הזה, על הבחור הגאון הזה, שאיש הייטק שהוא ברמה של מכונן, הלך מאיתנו, ומדינת ישראל פיקששה, והפסידה.
הסימן החיים האחרון שקיבלתם?
זה היה סימן החיים האחרון, אחרי זה עוד איזושהי תמונה. ו...
מה סיפרה לכם טילס. אותה חטופה שחזרה על היומיים האלה, על האינטראקציה איתו?
כן, ישבה איתו ביחד. אסרו עליהם לדבר אחד עם השני, אז היא תקשירה דרך הילדים שלה. צריך היה מדבר עם הילדים שלה והיא הייתה מקשיבה, כן, הוא היה בריא לחלוטין, הוא עזב את נחל עוז, אמנם מגועל בדם, דם של מעיין, אבל הוא עזב בריא, הוא עזב על הרגליים. ופה ביום ה-52 כשהיא פגשה אותו, היא אמרה חד משמעית שהוא היה בסדר.
לא רק בסדר, אתה אומר שלפי מה שאתם יודעים, אמרו לו שהוא צפוי להשתחרר.
אמרו לו שהוא צפוי לחזור, להשתחרר, ופשוט לקחו אותו ממנה. והיא הייתה בטוחה שהוא מצטרף אליה לשיירה שלה. והנה לא.
מה אתם יודעים, אם בכלל, היום על נסיבות מותו.
אנחנו מאבדים, אנחנו מאבדים כרגע את כל המידעים שיש לנו ויאספו בטח בהמשך הדרך. אני מקווה שיאמרו לנו את האמת. זהו, אנחנו עוברים שנה מטלטלת, שנה קשוחה מאוד. ומי מתחיל בשביעי באוקטובר כשרצחו את מעיין וחטפו את צחי, והמלחמה האינסופית שלנו לשחרר אותו. חטפו אותו, זאת אומרת, המלחמה האינסופית שלנו.
ברור.
לשחרר אותו לאורך
אני,
באמת.
אני תכף רוצה גם, אני אשמח אם תרצה להרחיב גם קצת על השיקום בסוף, אישה, שני ילדים שעמדו בסיטואציה בלתי אפשרית, לא הגיונית, מפלצתית זו מחמאה.
ממש.
אני רק אומר שצחי קודם כל התאמן לצד ביתו, מעיין, שנרצחה.
הפרטים בטח יגיעו עוד מעט, כן, כולם יושבים מכפר המכבייה ו...
אז בוא נדבר, ספר לי קצת על המשפחה. מה עובר עליהם? איפה הם חיים?
אני רק רוצה לסיים את המשפט שלי. המלחמה שלנו הייתה לאורך... מהשמיני באוקטובר בעצם עזבנו את הבית, אנחנו גרים בהגושרים. ב-20 לחודש פינו את הגושרים בצו אלוף פיקוד צפון. אנחנו בשמיני כבר לא היינו בבית, ועדיין אנחנו עדיין גרים בתל אביב, מאז. ובאוקטובר השנה, באוקטובר 24, קרה לנו הגרוע מכל. דפקו לנו בדלת ב-5 בבוקר. 3 קצינים. ואני עכשיו צריך לנחש עבור מי הם באו. עבור הבן שלי, שהוא סגן אלוף בצבא. עבור הבן השני שלי, שהוא בסבב רביעי, 3 סבבים בעזה וסבב בלבנון. או על הנכד שלי. שיושב כבר 3 סבבים בעזה. ואז נודע לי כמובן שהבן שלי הגדול בן 51.
גיא.
נהרג. וזה הוסיף לי על הכעס והזעם שיש לי על ממשלה, באמת ממשלה של אפסים. שמה שחשוב להם זה אך ורק הכיסא. ואני, וזהו, ומאז כמובן עשינו, התאבלנו על גיא וזה, והמשכנו במלוא המרץ לשחרר את צחי אחרי זה.
שעוד בני משפחה נוספים נלחמים.
נכון. אם את רוצה לשמוע קצת על צחי, אז קודם כל צחי וגיא זה שני בני דודים שגרו יחד 5 שנים בתל אביב, ושם היה החיבור באמת של כמו שני אחים שלמדו, לא היו צריכים לדבר ביניהם, רק מבט עיניים ידע בדיוק מה כל אחד צריך או מה כל אחד מבקש. ו צחי היה איש הייטק מכונן, ואבא מסור מעין כמוהו.
כן, אני רוצה להתחבר, כן, לנסות ולנצל את הבמה הזאת אם אנחנו כבר מדברים, כי אנחנו רואים כספים שמקבלים חטופים שחוזרים ויודעים שזה לא מספיק, ואנחנו יודעים כמה הפיצוי גם למשפחות השכולות הוא לא מספיק. ואני כאן אולי, אתה יודע, שואלת אותך משהו, אני מקווה שאני לא מביכה אותך, אבל אני באמת רוצה לסייע. האם המשפחה שנותרה, אשתו של צחי אלמנתו ושני הילדים, זקוקים לאיזושהי תמיכה כלכלית, האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות, לרתום את הציבור, כי לצערנו הרב אנחנו רואים שבסוף, גם כאן המדינה מפקירה שוב, גם את החטופים שחוזרים, וגם בכלל שנאלצים לעשות גיוס המונים.
אז אני, סליחה, אני אגיד לך ככה, אני לא יורד לרזולוציות האלה, אבל אני יודע שגלי והילדים עטופים במשמר העמק על ידי משרד הביטחון ומשמר העמק שלא חוסכים מהם דבר.
יופי.
אין לי מושג מבחינה כלכלית, אני גם לא נכנס לזה, אבל לא שמעתי מילה פה, זה בכל השיחות שהיו לי עם גלי, לא שמעתי איזושהי מצוקה. הילדים שלי עסוקים 24/7 תוך כדי העבודות שלהם בלתמוך בגלי ולא לפקשש שום ביקור, שום שיחת טלפון, תמיד עם מה שנקרא עם הדופק, עם היד על הדופק, מה שקורה עם גלי. ואני יודע ש
אשריכם שיש לכם כזאת משפחה,
כן,
תומכת וחיבוק גדול.
תודה.
סליחה. תודה.
אבל זה לא גורע מזה שאנחנו נמצאים היום באמת במלכודת, עם, באמת עם מנהיגים שחיי אדם לא נחשבים ביניהם. וזאת התוצאה. זאת התוצאה של ארבעה היום, ושלושה אתמול שחזרו בארונות במקום לחזור חיים.
יגאל עידן, דודו של צחי שנרצח בשבי חמאס, אביו של גיא שנפל בקרב. תודה רבה לך.
תודה.
אורה, דודה של בר שחטוף כבר 510 ימים בעזה. שלום.
בוקר טוב.
יתחיל איתך מהכותרת המדאיגה של הבוקר הזה, גורם ישראלי לא נצא מציר פילדלפי. את התעדכנת בזה כבר?
ראיתי. ראשית אני רוצה לבוא ולהגיד שאנחנו משתתפים בצער של כל המשפחות, של ארבעת המשפחות שחזרו יום בלילה, וליבי איתם במשפחת ביבס אתמול, וזה מאוד מאוד קשה כל יום לקבל כאלה בשורות. ולגבי מה שאת אמרת, לא ציפיתי אחרת, צר לי שאני אומרת את זה ככה, אז אנחנו כל יום באיזושהי מטוטלת שפעם נותנת לנו איזושהי תקווה, ופעם נותנת לנו סתירה בפנים ומיישת אותנו. כל יום זה אותו דבר, כבר מעל 500 יום, ומאוד קשה, מאוד קשה להתמודד. אני מאוד משתדלת שמה שאני יכולה, פחות להקשיב, פחות לשמוע, כי זה מכעיס, זה פוגע, ולא משנה מה שיגידו, שכאילו חייבים להגיד גם דברים רעי, כאילו לא את כל האמת, אלא להגיד רק דברים מסוימים כדי להמשיך הלאה. אני אין לי מה להגיד על זה. אני לא פוליטיקאית, ואני אומרת רק מה שאני חושבת, ופוליטיקה ממש ממש לא מעניינת אותי.
אנחנו יודעים שאבא של בר, שעבר תאונה קשה בדרך להצלת חיים, הוא היה מתנדב, ממש עובד על ללמוד איכשהו לדבר, להחזיר לעצמו את יכולת הדיבור כדי לזעוק את הזעקה של הבן שלו, את הסיפור המשפחתי סיפרנו כאן. לא אחת, בר היה גיבור לפני, והיה גיבור גם לפי העדויות שנאספות, גם בשבי חמאס. אתם מקבלים ממנו בימים האחרונים, מחטופים שחוזרים עוד חיים. מה את יכולה לספר לנו?
ראשית אני אגיד על אחי, הוא מדהים, הוא עשה כברת דרך, ואני מורידה בפניו את הכובע, ואני אומרת לו כל הכבוד, ואני הלוואי והלוואי שבר יזכה ויראה את ההתקדמות שלו, ואני חושבת שזה נובע מבר, כל ההתקדמות הזאת. ובקשר למה ששאלת על אות החיים, כן, קיבלנו אות חיים מחטופים שחזרו בפעימה הזאת, וזה מצד אחד נותן לנו את ההמשך התקווה שכל כך היינו זקוקים לה כדי להמשיך ולהילחם על, על כך שהוא יחזור הביתה, אבל אנחנו גם יודעים שהמצב שלו הוא כמו כל אלה שחזרו בפעימה הזאת, הוא לא קל, הוא קשה ביותר אפילו, הוא נמצא במנהרות, וכמו שכל העדויות מדברות על כך שהם כל הזמן רעבים, הם כל הזמן רק מחכים שיוציאו אותם משם, והם לא רואים אור יום, זה כל מה שאנחנו יודעים.
אורה רובינשטיין, אני שולחת לכם הרבה 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 כוח. מקווים שנראה אותם כבר, ושהשלב השני הזה יקרה, וכולם יחזרו הביתה.
תודה.
תודה רבה, גם לך. שלום לסגן אלוף במילואים אב. אבי קלו מיד איתה, יהיה איתנו לשעבר רמח השבועים ונעדרים. מיד אסף יחדש איתו את הקשר כדי להבין את מה עומד מאחורי הכותרת של הבוקר הזה. על פי גורם מדיני, ישראל מודיעה שהיא לא תצא מציר פילדלפי. אבי איתנו על הקו, אבי קלו, שלום.
סיוון, בוקרו.
אז בוא תנסה להסביר לנו את הידיעה הזאת שמתפרסמת בשעה האחרונה, גורם ישראלי, ישראל לא תצא מציר פילדלפי.
כן, אין הפתעה גדולה סביב ההודעה הזו שכבר נרמז עליה בימים האחרונים מצד גורמים מדיניים. בסך הכל המסר הזה כנראה משקף שהמציאות ההסכמית כפי שהכרנו אותה עד כה הולכת וגובעת לאיתה. זה לאו דווקא אומר שאין אפשרות להמשיך את הדינמיקה של הפעימות, אבל לפחות המסגרת כפי שהכרנו אותה קרי מתווה ביידן הוא בוודאי כבר מסיים בשלב
זה. זו טקטיקה, איזושהי טקטיקה של מסע ומתן, או שנראה לך שבאמת בישראל אולי לא כל כך מעוניינים בשלב ב'?
אני לא יודע אם לחרוץ עדיין גורלות לגבי הדבר הזה, כמו להגיד שבישראל אולי מעוניינים להאריך את שלב א' בפעימה נוספת או שניים, מה שנקרא פעימות חג הרמדאן, בהצטלה הומניטרית, ותחת מגבלות הצום המוסלמי שבהם כאילו יש יותר מחויבות לכאורה לפתיחות ולרצון טוב, ובמסגרות האלה הציפייה היא שחמאס יעתר אולי או יהיה נכון אולי גם כפי הנראה אותת בהקשר הזה לשחרר חטופים שאינם חיילים, שוב במפתח שנקבע לגבי אסירים ביטחוניים, חטופים שהם פצועים, חולים או אבות לילדים.
אני מצטטת פרסומים של בכיר ישראלי בתקשורת כאן אצלנו, שבעצם האופציות שעומדות מבחינת ישראל כרגע על השולחן, זה שחמאס יצטרך לבחור בין שלוש אופציות. שלב ב' בתנאים הישראליים, אם אתה מכיר, תכף אני אשמח שתרחיב, הערכה של שלב א', כמו שאמרת, עם שחרור חטופים נוספים, או חזרה ללחימה. זה גם מה שידוע לך?
אני היום לא בחוגים כדי לדעת ולענות מאחורי הקלעים מה קורה, אבל נראה שעל פניו כרגע הממשלה מעדיפה להימנע מהכרעות שכנראה מרחיקות לכת ביחס לעתידה הפוליטי, ונמנעת כרגע מעיסוק ישיר בשלב ב'. אני מזכיר שלפי מתווה ביידן, בשלב הזה, בימים האלה, ערב הנסיגה שלא תהיה מפילדלפי, היינו אמורים להיות במקום הרבה יותר מתקדם במגעים לגבי שלב ב', הדברים כמובן לא התרחשו.
אנחנו לא התחלנו בשיחות אחרי 16 יום, שם זה התחיל. עכשיו, כל הזמן אומרים לנו, יש ערוצים ויש טקטיקות של מסע ומתן, השאלה היא אם זה באמת קורה, כי בינתיים אנחנו לא רואים התקדמות, אנחנו רואים איזשהו ניסיון אולי להרוויח זמן, אולי באמת לייצר עוד פעימה של חטוף אחד נוסף או שניים, תחת כביכול, אתה יודע, הגדרה הומניטרי. אני לא מצליחה להבין, בדיוק סיימנו כאן שיחה עם אורה רובינשטיין, דודתו של בר קופרשטיין, שאני מניחה שלא עונה להגדרות האלה, איך אין חטוף אחד שהוא לא מוגדר היום הומניטרי בעזה, אבי?
חד משמעית, שאלות קשות ונוקבות, סיוון, אני איתך בדאגה הזו כמובן. התשובה, אם נגיד את זה, הפורמלית בהקשר הזה תהיה בעובדה שבין האזרחים לבין החיילים יש עולם אחר של דיון בין הצדדים. חמאס רואה את חיילי צה"ל בהקשר הזה כליבת הנכסים שלו בעולם החטופים, ולכן לפחות לפי אמירות ראשוניות של בכירי הזרוע המדינית של החמאס מחוץ לרצועה, כמו מוסא אבו מרזוק ואחרים יושבים בדוחה, החמאס דורש מחירון אחר לחלוטין בעניינם. כל עוד ישראל לא תהיה מוכנה כנראה לדיאלוג בונה בהקשר הזה ביחס למחירון הזה, הרי שנכונו לנו חודשים משמעותיים של המתנה, שכמובן בלשון המתה אינה מטיבה עם החטופים שיוותרו מאחור, ולכן בעיניי אין שאלה בכלל, צריך להיכנס באופן מיידי למסע ומתן לשלב בית, להידרש למחירים שידרשו במסגרתו, וכאמור, מערכת הביטחון תדע לנהל את הסיכון, ובוודאי שיש סיכון בשחרור של מחבלים נוספים בעסקאות עתידיות, באותו מימוש של שלב בית.
תודה, שוחחנו בפתיחת התוכנית עם משפחתו של צחי עידן, שעוד עד היום ה-52, לא רק שהיה חי, אלא אמרו לו שהוא צפוי להשתחרר, ושמענו את משפחת ביבס אתמול, ואנחנו שומעים את הקולות, ודני אלגרט כמובן, שאומרים שישראל לא עשתה הכל. כועסים מאוד. אחד, אם אתה יכול להתחבר, ושתיים, האם היום, עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים את כל מה שאנחנו יודעים, וראינו הכל, ישראל עושה הכל.
אני לא, אני אומר בצער שאני חושב שמדינת ישראל, לפחות בהקשר של האסון הגדול שפקד אותנו מאז 7 באוקטובר, לא עושה את הכל. אני חושב ב-70-75 שנה האחרונות, סיוון, ראינו את מדינת ישראל, גם במקומות שבהם לא הצליחה, ואני הייתי בחלק מהצמתים האלה, כן מחויבת לאתוס, גם אם היא לא מגיעה לערך ולפתרון של הפרשיות ההיסטוריות שלנו בנושא של שבויים ונעדרים. אבל תמיד האתוס היה במקום הנכון, וגם הלב היה שם. דומה שבאירוע הזה של החטופים, האתוס הזה נשבר. ואנחנו מוצאים את עצמנו במקום שבו המבוכה וסימני השאלה גוברים על סימני הקריאה, באשר למחויבות המדינה להשיב החטופים. העובדה שחלק מהחטופים היו בחיים ומצאו את מותם בשבי, רק ראשית הצירים לדבר הזה. האסון הגדול והטרגדיה הגדולה ביותר זה משפחת ביבס, אולי סייסים של המחדל הזה, מהביטוי האחרון שאנחנו חווינו, יחד עם ארבעת החטופים שחזרו הבוקר כחללים. אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם, סיוון, בהקשר הזה.
סגן אלוף במילואים, אבי קלו, אני, אתה יודע, זה מפלח את הלב, אבל זו המציאות שלנו. אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. תודה. אמן, 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 אמן. שלום לדוקטור יובל ביטון, לשעבר ראש חטיבת המודיעין בשב"ס.
שלום, צהריים טובים.
אז על רקע באמת הפרסומים באשר לשלב ב' כן או לא, של הבוקר הזה, יציאה מציר פילדלפי וכן הלאה, בוא ננסה להבין דרכך קצת מה קורה עם חמאס עצמו, כי אנחנו יודעים שאנחנו כאן עומדים מול השטן בכבודו ובעצמו, ואנחנו שומעים שגם שם משחקים משחקים ומנסים להעלות את מספר האסירים. בוא תנסה למקם אותנו, לפי מה שאתה יכול לנתח ולדעת, מה רוצים שם בחמאס?
האמת שאני חושב שאנחנו בסיום שלב א', ומראש אני הערכתי ששלב ב', בוא נאמר, אני מאוד מתקשה לראות את זה יוצא לפועל, בגלל התנאים שגם ישראל מציבה וגם חמאס מציב, אפשר לתאר אותם כשני צירים מקבילים שלא מצטלבים. הדרישה של ישראל לפירוז הרצועה וסילוק חמאס מהשלטון והתנגדות לשלטון של הרשות הפלסטינית, אלה התנאים שישראל מציבה, לעומת הדרישות של החמאס שמדברות על סיום הלחימה ונסיגת צהל מעזה ושחרור האסירים. אני מאוד מתקשה לראות את זה מצטלב, ואני מאוד מתקשה לראות פשרות בעניין הזה.
כולל מנופים, טראמפ על המטווחות עליהם, כולל אולי לקחת, הרי כבר ראינו, ממשל טראמפ, ויטקוף, ובצדק, בטח אחרי גם מה שראו כאן בשבועות האחרונים, חמאס לא יכול להמשיך ולשלוט ברצועה, אין שאלה.
זה ברור לכולם. אני חושב שזה גם ברור לחמאס, אבל צריך לשים לב שינוי בעמדות החמאס, ובעיקר בהנהגת החמאס שמקבלת את ההחלטות ואת ההכרעות כרגע. עם חיסולו של סנואר, היה ברור לחלוטין, אני אמרתי את זה יומיים לאחר החיסול, שלישראל עכשיו נוצרה הזדמנות ונפתח פה פתח להגיע להסדר להחזרת החטופים, משום שמי שיקבל עכשיו את ההחלטות זה לא הנהגת חמאס שיושבת בעזה, אלא הנהגת חמאס שיושבת בחול, ששניהם גרועים, כן?
אבל אנחנו שומעים את אבו מרזוק אומר שלו היה יודע שאלה יהיו ההשלכות של השיבה באוקטובר, הוא לא היה ממליץ לצאת ל...
בדיוק, אני מציע להקשיב להנהגת החמאס שיושבת הרגע בחול, שברובה מורכבת מהאסירים שהשתחררו בעסקת שליט, אותם אני מכיר היטב, אם זה חוסם בדרן, ואם זה זיו ג'בארין, ואם זה מוסא דודין, אלה מקבלים עכשיו את ההחלטות, ולא ההנהגה הקיצונית שישבה בעזה.
אז איך אם הם מקבלים את ההחלטות, אז יש פה דיסוננס, לא? אם זאת האמירה שלו, אני מניחה שמולם אפשר להגיע לאיזשהו פתרון יצירתי ולא פשוט, אבל שאולי כן ייקח אותנו סוף סוף להחזיר הביתה 59 חטופים שיש לנו שם.
אני חושב שאילולא היינו מחסלים את סנואר, לא היינו מגיעים גם להסכם הזה, שמימשנו את השלב הראשון והחזרנו 33 חטופים, לצערי, חלקם לא בין החיים, ראינו אתמול את הלוויה של שירי ביבס והילדים, שזה יום עבד לאומי, ולאחר מכן את השבת ארבעת החללים. אילולא סילוקו של סנואר, ההנהגה לא הייתה מקבלת את ההחלטה הזו, ומי שקיבלה את ההחלטה זה ההנהגה שיושבת בחול, שהסכימה לאותה עסקה שסנואר דחה אותה. ולכן אני מציע להסתכל על ההנהגה הזאת כהנהגה שהיא לחיצה על ידי המטפחות. היא יושבת מול המטפחות, היא חיה בחול.
איפה הם חיים בכלל עכשיו?
הם חיים גם בקטר וגם בטורקיה, הם נעים וזזים בין כל המקומות, אבל בהחלט זו הנהגה שמבינה את הקטסטרופה, שסנואר הכניס את החמאס לתוכה, והיא גם מבינה, אני אמרתי בשבוע הראשון ללחימה, שהנהגת חמאס בחול לא ידעה על המתקפה הזאת, היא ידעה על התוכנית הכללית, אבל אם היא הייתה יודעת על הכוונה הזאת, היא הייתה מטרפדת אותה, לא בגלל שהיא אוהבת את ישראל, אלא בגלל שהיא מבינה את ההשלכות המטורפות של הנהגת חמאס בעזה.
אז דוקטור יובל ביטון, having said all that, מה שנקרא, נכון לעכשיו, כרגע, מה ישראל יכולה לעשות ולא עושה, כמו ששמענו כאן מוקדם יותר, אם אתה מסכים, יכולה לעשות כדי זה בכל זאת, להחזיר לכאן את החטופים?
היה ברור לחלוטין שההצהרות של ממשלת ישראל מתחילת הלחימה, שרק בלחימה אפשר להשיב את החטופים, הן הצהרות ריקות מתוכן. הן הצהרות שאי אפשר להביא את החטופים במבצעים ובלחימה. הלחימה מייצרת תנאים טובים להשיב את החטופים. אנחנו שחקנו את כל ההישגים הצבאיים. נוצרה עכשיו מציאות שהיא משרתת את ישראל. חמאס מבודד, שלא לומר מבועל. כל מי שמייחס לחמאס עכשיו כוח, שהוא עדיין בשלטון ועדיין יש לו יכולות, הוא מתאה. חמאס חטף מעלומה גדולה עד כדי ריסוקו מבחינה צבאית. מה שנותר כרגע...
והפרסומים על שיקומים, על כך שהוא...
חברים, בואו, מה שנותר כרגע זה ארגון חמאס שפועל כמו שהוא פעל בשנות ה-90 עם היווסדו. זה ארגון גרילה, ארגון טרור שמנסה לגייס לשורותיו ילדים בני 17. צריך להבין, החמאס במצוקה ואנחנו צריכים לנצל את זה. חמאס מבודד גם בזירה הערבית, גם מצרים, גם האמירויות, גם הסעודים מבינים ומעבירים את המסרים שהם לא יכולים לשלוט, ושמענו את הקולות גם של חוסם בדרן, שמענו את הקולות גם של מוסא אבו מרזוק, שהם מבינים שהם לא יכולים לשלוט. אנחנו צריכים לקבל החלטה אמיצה, קודם כל לסיים את הלחימה, קודם כל להחזיר את כל החטופים הביתה. בחמאס ניתן לטפל גם כשאנחנו לא נמצאים בתוך עזה, אפשר לבודד אותם, הם מבינים שכבר אין להם סיכוי לשלוט בעזה, והם יצטרכו לוותר גם על השלטון וגם על הכוח הצבאי שלהם.
דוקטור יובל ביטון.
ויותר חשוב להם להשיב את האסירים ולשחרר אסירים משמעותיים, שרובם הם תושבי הגדה וההנהגה היא נמצאת בחול, רובה ככולה היא תושבי גדה לשעבר. צריך להבין את זה.
יובל ביטון לשעבר, ראש חטיבת המודיעין בשב"ס, אנחנו מודים לך ששוחחת איתנו, תודה. שלום לרוחמה בוחבוט, אמא של אלקנה, שחטוף כבר 510 ימים בעזה. אלקנה נשוי, יש לו ילד שקוראים לו רועם, והיום הוא כבר בן 4. הוא היה בן 2.5 שאבא שלא נחטף, והיום הוא מבין, הוא מחכה לאבא שלו שיחזור, מסתכל לשמיים ומחכה לאבא. רוחמה, שלום.
שלום לך, סיוון.
אז זה נכון שהוא ככה מרים עיניים, הוא יודע שחטופים חוזרים במסוקים?
וואו, כמה קשה לי לדבר על זה. כן, יש לו משקפת שהוא הכין, והוא כל פעם יוצא למרפסת, וכל מסוק שעובר, הוא אומר אולי אבא שם. וואו, זה קשה, ועוד השבוע שזה יום המשפחה, הוא לא יחגוג את יום המשפחה. שנה שעברה הוא עוד היה קטן, אז אמרנו בסדר. השנה הוא כבר מבין יותר, הוא רוצה את אבא. והוא צודק.
מה זה צודק? רוחמה, את יודעת, בהם הימים מאורפלים, ועכשיו אנחנו שומעים על זה שגורם מדיני, גורם ישראלי, סליחה, לא מדיני, אומר שישראל לא תצא מציר פילדלפי, מנגד מדברים על שיחות של מתקיימות, להערכת כל מיני פעימות של שלב א'.
כן.
מישהו מדבר איתכם, אתם יודעים?
אף אחד לא מדבר איתנו, ואנחנו ניזונים רק מהתקשורת כמו כולם, ולא יודעת, יש לי איזה אמונה כזאת שהכל יסתדר ויהיה בסדר. וכן ידאגו לזה שהם יביאו את כולם, בית אלקנה שלי, את כולם, את כולם, כולם שם המונטרים, כולם על הפנים, כולם. אנחנו שומעים עדויות, מה שהולך שם. איך אפשר, איך אפשר עוד לחיות עם הדברים האלה? אני לא, תראי, אנחנו, אני אישית על כדורים כל הזמן. אני לא מתפקדת, זה לא ייתכן, זה בושה, בושה, בושה למדינה הזאת. לאן הגענו? שאנחנו חטפו אותם חיים, חוזרים לנו בארונות, זה, 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 זה לא אמיתי, פשוט לא אמיתי מה שקורה כאן.
כל מילה, אתם קיבלתם באמת...
והם עוד חיים, יש לנו פה אותות חיים שקיבלנו.
בדיוק, אני רוצה שתספרי לי על אות החיים. קיבלנו
עוד חיים מאחד השבים שישב עם מלכנה שנה וחודשיים, לא חודש ולא חודשיים.
מה הוא מספר?
שנה וחודשיים. מה הוא מספר? הוא מספר שהתנאים לא תנאים, שהם היו שלושה, ושהוציאו אותו, והוא מסר לנו מסרים, הוא מסר לאשתו, שתהיה חזקה, שתחכה לו, שתקשיב לשיר לוחמת כל יום. אין הרבה, אין הרבה. אנחנו היינו אמורים להיפגש, אבל הוא עדיין לא מוכן כנראה נפשית להיפגש, ואפשר להבין. הוא לא... קשה לו מאוד שהוא עזב את אלקנה. זה... מורכב, מורכב, לא פשוט, לא פשוט. אני לא יודעת מה מצבו כרגע. אני לא יודעת מה המצב של אלקנה.
אותם סיפורים על פיתה יבשה ביום, על שלשלאות, על הזוועות שהם שם יושבים ומחכים שנציל אותם. רוחמה, אני שולחת לכם הרבה, הרבה, הרבה כוח.
אני רוצה קודם כל להשתתף בצערם של החללים שהגיעו אלינו אתמול. ואני רוצה להודות לעם ישראל, בלעדיכם אנחנו, יש לנו רק אתכם, העם החם והאוהב.
כל מילה, כל מילה, רוחמה, כל מילה. ואני ארשה לעצמי להגיד שעם ישראל איתכם, מחכים כבר שכולם יחזרו הביתה.
אני יודעת, אני יודעת, אני מרגישה אין על העם שלנו, ומזל שיש לנו את העם הזה.
נכון, כל מילה. רוחמה, שתהיה שבת שלום, למרות
שבת
הכל,
שלום.
ואנחנו מחכים לאלקנה.
כן. יאללה, בבשורות טובות, אמן.
אמן.
לכולם.
אמן, אמן, אמן. יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, שלום.
שלום, סיוון.
קשה להמשיך שידור, אני מודה, אחרי ה...
ללא ספק.
קשה, 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 ואנחנו ננסה בכל זאת, בוא תנסה.
לא, אבל זה חשוב, כי באמת המחויבות של כולנו זה לדאוג שכולם יהיו בבית, אני חושב שזה ה... זו האמנה שכולנו חיים לפיה.
אז אני רוצה לנסות ולהבין, תראה, אם לא דונלד טראמפ, לא הייתה את העסקה הזאת. זה כבר ברור לכולם. החלטה נחרצת שלו, סמט וויטקוף, שמסתמן כאיש רציני מאוד, אמנם גם קצת עסוק בענייני רוסיה-אוקראינה, אבל מחויב מאוד לתהליך פה. שוב הגענו לנקודה בה אנחנו תקועים. מה שכן קרה זה שבשבועות האחרונים בהחלט הבינו גם בממשל האמריקאי שחמאס לא יכול להמשיך ולשלוט בעזה. מצד שני, יש רצון גדול מאוד להביא את כולם ולהחזיר, להשלים את החזרת החטופים. הם אמרו שהם מחויבים לזה. איך כל הדבר הזה מתכנס? כן. עד כמה הם באמת מחויבים? כי אנחנו שומעים שגם מאחורי הקלעים יש את מרים אדלסון בפינה אחת, את דרמר בפינה השנייה, לא תמיד זה מתכנס לאותו מקום. מה הניתוח שלך?
אז בוא אני אנסה לעשות סדר במשוואה, אבל כל האנשים שהזכרתם באמת מאוד משמעותיים. תראי, דונלד טראמפ, כמו שאמרת, לפני כניסתו לתפקיד, הדבר המשמעותי ביותר מבחינתו היה להביא את עסקת החטופים, הוא נתן לוויטקוף את כל הקרדיט, וויטקוף עשה את זה. וויטקוף מקבל המון 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 קרדיט מהנשיא, אנחנו רואים את זה לא רק במזרח התיכון, אלא גם מה שקשור לרוסיה-אוקראינה, הוא כנראה גם ינהל את המסע ומתן מול איראן, הוא קבלן הביצוע של היזם דונלד טראמפ, שנותן את, את החזון או את, את רוח המפקד, וויטקוף מביא את זה לידי ביצוע. כמו שזה נראה היום, כשסיימנו את שלב א', זה נראה שהעסקה, כמו שהיא הייתה בתחילתה, של שלב א', שלב ב', זה לא נראה שזה מה שהולך לקרות. אני חושב שזה גם מקובל על האמריקאים מהבחינה הזאת. ומה כן בעצם? מה לא? אז אותה עסקה של ביום בין 42 ל-50, שהגענו אליו כבר, של לצאת מציר פילדלפי וכדומה, ועוד פעם פעימות, זה לא קורה. והשאלה, כמו שאת אומרת, האם אפשר להתכנס מצד אחד, המשימה הבלתי אפשרית שהחמאס לא יהיה בשלטון, ומצד שני שכל החטופים כן יהיו בבית. ומה שקורה זה שטראמפ עבר איזשהו שינוי, שאת השינוי הזה מההתחלה אפשר לראות אחרי הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו, וגם העובדה שהחמאס באיזו שלב עצר את העסקה, וגם כשהוא ראה במיוחד את בנאמי ואת שרעבי,
המוזלמנים,
בדיוק חוזרים, אז זה עשה אצלו מנקודת היפוך, ובגדול הוא נתן הרבה הרבה יותר קרדיט או כרטיס פתוח לנתניהו. כלומר, אם אתה רוצה לחזור ללחימה, אני נותן לך את הגיבוי. וזה... כל זה אנחנו אומרים שוב ברמה התיאורית.
אז בתוך זה, אבל הוא גם כל הזמן חוזר, גם קצת מדבר בשני קולות, על המחויבות שלו להחזיר את החטופים. אנחנו יודעים גם שמרים אדלסון עושה שם עבודת קודש בעניין הזה, ואנחנו יודעים שיש לה לא מעט קרדיט אצל דונלד טראמפ. מצד שני אנחנו מבינים התמונה מורכבת. כמה להערכתך הוא וויטקוף ילחמו על השלב השני, או באמת יאפשרו לנתניהו לחזור להילחם?
אז וויטקוף ילחם על השלב השני, אבל לא השלב השני כמו שהוא נראה בעסקה עד עכשיו. זאת אומרת, לא בפורמט הזה, אלא שלב בית אחר לגמרי.
של הפעימות שאנחנו מדברים עליהם, פשוט להאריך עוד פעימות?
גם של הפעימות, גם של איך ייראה ציר פילדלפי, גם איך שיראה החמאס בשלטון ואיך ייראה ואיך ייראה היום שאחרי, כל הדברים האלה. אז כן, יש רצון אז, ובאמת השאלה איך פותרים את העניין הזה, שזה דבר מאוד מסובך. זה נכון שהם רוצים לראות, וויטקוף רוצה לראות, והוא מחויב לכל החטופים, אבל מצד שני כן יש קרדיט לנתניהו, שהחמאס לא נשאר במתכונתו הנוכחית, והוא מקבל גיבוי מלא, והגיבוי המלא אגב בא לידי ביטוי לא רק ברמה הצהרתית, אלא
לא,
גם
אנחנו
ברמה...
רואים את משלוחי הנשקים, אנחנו
בדיוק,
רואים
בדיוק, 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 ולכן אנחנו צריכים להבין, א', לא יהיה שלב ב', במה שהיה במתכונת הראשונית, זה לא יהיה קיים. האם יצליח לרבע את המעגל, באמת יהיה קוסם יוצא דופן, אבל אני חושב שבסופו של דבר, הכדור נמצא בסופו של דבר במגרש של נתניהו. ומה שנתניהו יחליט בסופו של דבר, טראמפ ייתן לו גיבוי, הוא לא יצא נגדו, הוא לא יכריח אותו, אבל, ולכן אני חושב שמעל הכל, גם הדינמיקה שנוצרה וגם הציבור הישראלי, הם מפתח להשלמת העסקה הזאת.
לחץ.
במקרה הזה, בהיפוך מסוים יותר מאשר טראמפ הוא המפתח, כי טראמפ כן ייתן את הגיבוי לנתניהו, גם אם נתניהו יחליט שהוא לא מסיים את העסקה הזאת וכן יוצא ללחימה. זה יהיה שונה מהשלב הראשון, ולכן אני חושב שזה כרגע כדור אצל נתניהו ואצל הציבור הישראלי, ומשם לוקחים את זה.
יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה לך.
בשמחה, סיבה.
עכשיו אנחנו קצת אל עניין אחר, אבל הוא לא פחות מטריד, הוא בזירה אחרת ממה שאנחנו מדברים עליה, ו... היא אולי נמצאת יותר במדורי הכלכלה, אבל זאת זירה חשובה מאוד, גם עם עניין ביטחוני, אסטרטגי. שלום לפרופסור לאלוף במילואים יצחק בן ישראל, יושב ראש מרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב, ולשעבר ראש סוכנות החלל הישראלית.
שלום לכם.
אז פרופסור בן ישראל, קודם כל צריך לומר שאתה אחד האיש שעזר לנתניהו למצב את ישראל כבעצם מובילה בתחום הסייבר, ואנחנו מבינים את החשיבות המאוד מאוד גדולה של זה, מובילה עולמית כמובן, ואתה כבר ב-2018 בא ואומר בעצם מעל לכל במה ובכל מיני ועדות שהיו, שישראל חייבת להיכנס למרוץ הבינה המלאכותית, ה-AI, לצערנו זה לא קורה, לפחות לא עדיין, אבל אני אשמח אם תרחיב.
כן, קודם כל נכון, ב-2010 התבקשתי על ידי ראש הממשלה הצעיר יחסית, נתניהו, להגיש תוכנית לאומית לסייבר, שהיא אומצה, תוקצבה, עברה החלטת ממשלה ובוצעה, וב-2018, לא, זה לא שב-2018 אני רק התחלתי להגיד, אלא בעקבות מה שאמרתי, מוניתי שוב יחד עם קולגה שלי, פרופסור אביתר מתניה, על ידי ראש הממשלה נתניהו, להגיש תוכנית דומה ל-AI. התוכנית הזאת סיימנו אותה ב-2019, דהיינו חודשיים אחרי שהממשלה נפלה, היא נפלה באפריל.
אני רגע, אבל ברשותך, אולי פרופסור בן ישראל, כדי להסביר לצופים למה אנחנו מדברים על החשיבות הזאת, ראינו...
אנחנו... כן, גם סייבר וגם AI הם אספקטים של התפתחות כוח המחשוב. זאת אומרת, יש המצאה שנקראת מחשב, וכל שנה הביצועים של המחשבים האלה הם נעשים יותר ויותר מהירים, והגענו למצב שבו באמצעות אלגוריתמים של מחשב, אפשר לתת למחשב ללמוד כל מיני דברים, ולהסיק לבד מסקנות. כן, המוח האנושי עושה את זה כבר מיליוני שנים, המחשב זה רק לאחרונה, רק הכושר המחשוב הגיע רק לפני איזה 10 שנים לרמה הדרושה, ואפשר לשפר את הרפואה ואת התחבורה וכל דברים
אין כאלה. אין אספקט בחיים וכמובן גם ביטחון, ולא סתם גם
כמובן,
ראינו את מה
כמובן,
שעושה כמובן. דונלד טראמפ עם אילון מאסק, ואת התוכנית כן. האדירה שהם הכריזו עליה, ואת התשובה נכון. הסינית, וישראל... סטארט-אפ ניישן, שאגב, רק אני אגיד עוד מילה, כדי שאולי חלק מהמאזינים שלא כך מתעניינים במחשוב, יבינו למה זה חשוב, זה לא רק עניין של מובילות טכנולוגית, אנחנו מבינים באיזה אזור אנחנו חיים, אנחנו יודעים מה הסיטואציה שלנו בתוך מלחמה מאז השבעה באוקטובר, ובכלל האיומים שיש עלינו, והעניין של בינה מלאכותית, של AI, הוא בהחלט גם עניין ביטחוני אסטרטגי, אני לא ארחיב, אבל זה שאנחנו לא השכלנו לאמץ עדיין תוכנית לאומית, וזה שאנחנו בעצם חוץ מהתעשייה ברמה הממשלתית עדיין לא באירוע הזה, זו בעיה מאוד מאוד גדולה באנדרסטייטמנט.
כן, אני רק רוצה, נכון, 100%, אני רק רוצה להשלים את זה, אני רוצה להגיד כך, תראו, בסייבר עשינו את מה שצריך, וכתוצאה מכך, היום זה אחד הענפים המכניסים ביותר למשק, למרות דרך אגב המלחמה, עדיין זה בראש הרשימה. ב-AI זה הזדמנות שהיא גדולה פי 100 יותר מבחינת היקף העיסוק העולמי. זאת אומרת, כל מה שנצליח להיכנס לשוק העולמי ב-AI זה פי 100 יותר מה שהיינו בסייבר, ולכן ב-2018 רצינו לעשות זה, מה גם שיש את כל התנאים לכך בישראל. אתה לא צריך קווי ייצור עם הרבה מאוד עובדים, עבודת ידיים, אתה צריך את אותם הדברים שיש לנו פה בשפע הזה, כישרון, מקוריות, חדשנות, הסטארט-אפ ניישן, כל הדברים הללו שאנחנו מכירים. אבל הממשלה נפלה, והיו חמישה סיבובי בחירות, ועד היום לא אושרה הדבר הזה. עכשיו שיש ממשלה יציבה, כביכול הרי היינו עם אותו ראש ממשלה, שהוא זה שביקש את הוועדה הזו, והדוח הוכן ונמצא על שולחנו, כן? אבל כולנו מכירים את הפוליטיקה שלנו, בלי להיכנס לפוליטיקה, יש קואליציה שיש לה עדיפויות אחרות בחיים, לא AI, ובכלל, כמו אם אני אצטט את השר גולדקנופ, מי אמר שמתמטיקה ואנגלית בכלל עוזרים לכלכלה, אז ודאי AI זה עוד יותר...
כן, אז גולדקנופ ואורית סטרוק, ויופי, נגיע רחוק, נפלא.
ובדיוק, וכשהיינו, כשאנחנו הגשנו את התוכנית, כמו שאמרתי ב-2019, היינו אז מדורגים כבר בין החמשת הראשונות בעולם ב-AI, והיום, לפי כל מיני מדדים, אנחנו מקום 20, 30, תלוי על מה את מסתכלת, והדרך היא למטה, כיוון הוא לא למעלה, הוא למטה.
זאת בעיה גדולה מאוד, והתוכנית מחכה לאישור פרופסור האלוף במילואים, יצחק בן ישראל, אני מאוד מודה לך, וחשוב להציף את הנושא המאוד מאוד מאוד חשוב הזה, גם בימים בהם המדינה כאן נמצאת במשבר, ועם סוגיות כל כך חשובות וכואבות שאנחנו עוסקים בהם. תודה.
תודה לכם.
תודה רבה לך. אנחנו נסיים על רקע שיר געגועים של אופרה חזה במקור, את הביצוע מבצע יורם גרמה במחווה ל-25 שנים למותה של אופרה חזה. נודה לאורחים ולמפיקים שלנו, אסף נבו ומאירה פרץ, אחראים על השידור שקד מורג ויציק אהרון, בדיגיטל אורי דבש, אחיה דלוק ועמיתי דואק, אחרינו רון קופמן. נתראות. צומחת ממקומי